כמעט שבת שלום לכולם. אני מזכיר שוב פעם, אנחנו בחודש אלול. אשתדל לשלוח דבר תורה קצר לשולחן שבת או לבית כנסת על הפרשה, כי במקום פרשת שבוע יש לנו שיעורים בספר יונה בחודש אלול. אנחנו בשעה טובה בחודש אלול בפרשת כי תצא. גם הפרשה שלנו לעולם היא נקראת בחודש אלול, כי יש לה קשר עצמותי ומהותי לרוח הזמן. כפי שכותב האריז"ל הקדוש בפרשתנו על הפסוק, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, שהכוונה לחודש אלול בו צריך לבכות ולעשות תשובה על שהתרחקנו מאבינו שבשמיים והשכינה הקדושה ושמו מחב את הדברים. פרשת כי תצא מתייחדת ומתאפיינת בריבוי מצוות, ליתר דיוק עין ד' 74 מצוות, כפי שכותב האדמו"ר מגור הלב שמחה, שזה סוד הפסוק, ושבת עד אדוני אלוהיך, עד גימטריה 74, ורומז ל-74 מצוות שהם נקראים לעולם בחודש אלול. ויש פה מוסר עמוק שמלמד אותנו שהתשובה האמיתית זה לא רק דבר רוחני. תשובה אמיתית היא מתקשרת לעשיית מצוות בעולם המעשי, ולא רק לאיזשהו אידיאלים על רצון ותשובה, אלא מבחן המעשה, כלשונו של הרבי, זכותו תגדלנו, הרבי מלובביץ', שאומר שהמעשה הוא העיקר. ובאמת עניינים רבים בפרשה שלנו רומזים לעבודת חודש אלול, ובדקות הקרובות אני רוצה להתעכב על הקשר בין עבודת התשובה של אלול למצוות השבת אבדה ומצוות הקידושין. ידוע שחודש אלול זה חודש שיש בו הרבה חתונות. באמת לראשונה בפרשה שלנו מובאים הפסוקים עוסקים בחתונה, או ליתר דיוק בענייני קידושין, ודרך אגב גם גירושין, או אם אני אדייק יותר, אגב דיני הגירושין מזכירים שלפני כן היה גם קידושין. ובתחילת הפרשה גם ראינו שיש ציווי שמתייחס לכי תבנה בית חדש. שם זה בהקשר של מעקה, אבל בית חדש, מה הכוונה אצלנו? מי שכבר בנה בית, או מי שבנו לו בית, איך הוא יקיים את המצווה כי תבנה בית חדש? בית חדש זה קומה חדשה, זה מהות עליונה יותר, ולכן זה מתאים לאלול, לקראת ההתעלות שלנו לשנה הבאה, מתוך עבודת השנה הנוכחית, להחליט שבונים בית חדש, קומה חדשה. סבי מורי, זכרו לברכה, היה תמיד מקשר בין המהלך של חומש דברים לבניין בית, בית חדש, שבעצם התהליך שכולנו עברנו, כולנו נעבור בעזרת השם, כל אחד לפי גילו ומקומו בחיים. כל אדם מגיע לפרשת דברים. פרשת דברים זה השלב בחיים שבו מתחיל מדבר עליו. לדבר עוד אותיו, נו, איך נורא, איפה הוא לומד, מה הוא עושה, איך הוא יהיה כחתן. וכבר כשאדם מגיע לשלב הזה של הדייטים, אז אחרי פרשת דברים, התחנה הראשונה זה פרשת ויתחנן. תתחנן, תתפלל. לפעמים צריך להתפלל על החתונה הרבה יותר מ-515 תפילות שמשה רבנו התפלל להיכנס לארץ. ותדע שאחרי ויתחנן לא תמיד הכל חלק, לפעמים יש עקב, פרשת עקב, יש עיכובים, יש מניעות. עברנו את עקב, סוף סוף נפגשים, ראה, תסתכל, תסתכל עליו, לא רק הסתכלות חיצונית, איך היא נראית, איך הוא נראה, אלא פרשת שופטים, תבדוק יתרונות, חסרונות, פוטנציאל, עתיד, אופק משותף, תסתכלו. ואז סוף סוף מחליטים, אז כי תצא, כי תצא מהבית, אתה כבר לא רווק, כי תבוא. כי תבוא לחופה, לבית משלך. אבל לא סתם, אנחנו רוצים שזה יהיה ניצבים, שיהיה פה יציבות. והסוד של ניצבים של היציבות זה פרשת וילך. לדעת שאנחנו לא רק ניצבים במקום אלא הולכים ומתקדמים, הולכים ביחד, זה פרשת וילך. והסוד איך לזכות לוילך, זה מה שמתגלה לנו בפרשת האזינו, לדעת להקשיב, לשמוע, להקשיב לזולת. ואז תזכו לבזות הברכה. ומה היא לבזות הברכה? לבזות הברכה זה לא פרשת שבוע. לבזות הברכה לא נקראת בשבת, אלא זה שמחת תורה, ואין רווח בין עדר לעדר. מיד אחרי בזות הברכה, בראשית, בעזרת השם, פרו ורבו מילאו את הארץ. זה באמת היה הברכה של סבא שלי, זיכרונו לברכה, לזוגות שמתחתנים סביב חודש אלול, אבל זה נכון לכולנו. כפי שאמרנו, הבית חדש זה להוסיף קומה כל הזמן. ועוד לפני המצווה העוסקת בנישואין, בקידושין, בפרשה שלנו עוסקים בהשבת אבדה. השבת אבדה היא לא רק מצווה חברתית, בעלת אופי סוציאלי של תיקון החברה, שיש פה איזושהי סולידריות חברתית, אלא יש בה רבדים רוחניים עמוקים שכרוכים על פי בעלי הסוד בכל מיני תיקונים נפטרים. הבעל שם טוב הקדוש שמדגיש תמיד את האמונה בהשגחה פרטית ואת החשיבות שלה בעבודת השם, הוא ראה בהשבת אבדה הזדמנות לתיקון. תיקון בלי שבעל האבדה והמוצא בכלל יהיו מודעים לכך. הוא קרא לזה סוג של מעין סגירת חשבון מדורות עברו, וזה גם ככה מאפשר לנו לפגוש כל מיני אנשים שלמלא השבת האבדה מעולם לא היינו פוגשים בהם. בטח היום שיש דיגיטל וניו מדיה, אז אפשר באמצעות הפייסבוק והאינטרנט לעשות השבת אבדה בצורה הרבה יותר כלילה מכל מיני אזורים שונים בארץ. וכפי שהיטיב לדייק את זה פרופסור אלברט איינשטיין, איש המדעים המדויקים של הפיזיקה, שאמר, מרבים לצטט את זה בשמו, צירוף מקרים היא דרכו של אלוקים לשמור על אנונימיות. וזה משפט עמוק שצריך להתעמק בו. נראה דברי הספרים, מדרש הלכה לפרשה בפסקה רש כף ג', אומר, אם אדם הוא מה שנקרא מצא אבדה, אבל אם לא קרוב אחיך, הוא לא גר לידך, מה אתה עושה? והיה עמך דרוש אחיך אותו. ואז צריך סימנים וכולי. ואז אומר, ואז והשבותו לא. אומר הספרי, והשבותו לא, אף את עצמו אתה משיב לו. כלומר, השבת אבדה לא מדובר כאן רק על החזרה טכנית של איזשהו חפץ. אלא כשאתה מחזיר למי שאיבד את החפץ שנאבד, אתה ממש משיב לו את עצמיותו. וזה ניכר במיוחד בהיבט אולי הכי משמעותי של השבת אבדה, ואני מתכוון איזה השבת אבדה הכי משמעותית? כמובן, אני מתכוון לעיסוק בשידוכן. כי האדם שהכיר לי את אשתי, אז בעצם הוא השיב לי את האבדה שלי. כמו שאומרת הגמרא בקידושין, מסכת קידושין דף ב' עמוד ב', דתניא, רבי שמעון אומר, מפני מה אמרה תורה כי ייקח איש אישה ולא כתב כי תילקח אישה לאיש? מפני שדרכו של איש לחזר על אישה, ואין דרכה של אישה לחזר על איש, משל לאדם שעבדה לו אבדה. מי חוזר על מי? בעל האבדה מחזר על אבדתו. מסביר רש"י על אתר, מה זה בעל האבדה? מהי האבדה? אחת מצלותיו. כלומר, לפני שהתחתנתי, הצלע של איפה הייתה? הצל אשתי. הרי אני אדם, אז היא חווה. כשאנחנו עוסקים בשידוכים, אנחנו עוזרים לקדוש ברוך הוא להוציא לפועל את המהלכים האלוקיים שלו. ומה שבדרך כלל מונע מאדם לעשות זאת, זה כשהוא שקוע בעצמו ולא מודע, לא מודע בכלל לכל האבדות שסביבו. אנחנו הרי אלופים בלהאשים אחרים, אבל מה איתנו? הדרך הכי פשוטה לחיי נישואים מאושרים זה לדעת להסתכל עם שני העיניים. עם שתי העיניים שלנו. עין אחת, טובת הזולת. מה היא צריכה? מה היא רוצה? מה הוא צריך? מה הוא רוצה? איך לעזור לו? והעין השנייה, מה אני יכול לשפר? לקדם, לבדוק את עצמי. יש אנשים שהם מאוד חמודים, שכל כולם רק בנתינה לאחר, אבל מרוב עיסוק בזולת, הם לא עוסקים בלפתח את עצמם, לא עוסקים בלתקן את עצמם. ואז שיש בעיה אצלם, הם לא מודעים, הם לא יכולים גם לתקן את זה, זה בעיה. כי אם אתה לא פועל לתיקון אישי, אז זה גם באמת יפגע לך בהמשך, ביכולת ההענקה שלך לזולת, וכבר בעובד זה פוגע. תבדוק בעצמך מה איבדת, לפני שאתה מאשים אחרים. שמעתי סיפור מאבי מורי לפני הרבה שנים, שהוא מאוד חביב עליי, סביב חודש אלול, סיפור של הרב מנחם מדל פוטרפס, הוא היה המשפיע בישיבת תומכי תמימים בכפר חב"ד, היה חסיד של אדמו"ר הרש"ב, אדמו"ר הריי"צ והרבי, זכותם תגן עלינו, ואחרי השואה בשנות ה-50 הוא היה ככה שנים רבות לא עלינו בגולגים, במחנות העבודה הקשים בסיביר, ברוסיה הקרה, ושם היו שם הרבה מתנגדי שלטון, כמובן הוא בסך הכל רצה מה שנקרא לצאת מרוסיה כדי להגיע לרבי בניו יורק, ולכן, או שתפסו אותו מלמד גמרא, אני חושב, בחיידר, ולכן האשימו אותו במרד בשלטון הקומוניסטי, ונשלח להרבה שנים של עבודת פרך, ואחרי כמה חודשים, די בהתחלה העבירו אותו לצריף עם אנשים מאוד פושעים, רוצחים, אנסים, גנבים, משולי החברה הרוסית שגם הם הוגלו לסיביר. ואחרי כמה חודשים שאותם נוחרים, זיהו שהוא אדם אמין ולא מלשן ולא, מה שנקרא, לא השתנקר עליהם, אז הם גילו לו שבחצות לילה כולם מתעוררים ומשחקים קלפים. וזה כאילו הדרך שלהם ככה למרוד ולילות, להזכיר להם את החיים הטובים. אז גם הרב פוטרפס, שלא רצה להקשות עליהם, או מה שנקרא, להתבלט בשונות שלו, אז לכן הוא הצטרף אליהם. אבל ככה, יום, יומיים, שלושה, ומה שקרה אחרי זה, זה ש... כנראה אחד האנשים תמורת איזשהו תפוח אדמה או איזשהו או כוס קפה מהשומרים, אז נתנו לו, אז הוא הלשין עליהם. ופתאום ב-12 ורבע, בלי שזה משטר, ישר באו שוטרים וכלבים ונביחות ופנסים והכל, וישר חיפוש. והוא לא מבין, לפני שנייה היה פה קלפים על השולחן, ישר השוטרים פרצו פנימה והם לא מוצאים את הקלפים, מחפשים, הופכים את המיטות, שוברים את הזה, לא מוצאים את הקלפים, הוא לא מבין איפה הקלפים. טוב. למחרת שוב פעם קמים, משחקים, כולם נהנים, ישר, חיפוש, הפתעה, ככה מזיזים אותם. הפעם אמרו לכולם להתפשט, עמדו אותם ערומים ולא מוצאים את הקלפים, וככה זה חוזר יום אחרי יום והם לא מבינים. בסוף אחרי כמה זמן, הרב פוטרפס שאל שם את אחד הגבאים הרשעים של משחק הקלפים, תגיד לי, איך זה יכול להיות שהשוטרים, דקה היה פה אחרי שנייה זה נעלם והם לא מוצאים, איך זה שהם לא מוצאים את הקלפים? אז הוא חייך לבר ואמר, אתה יודע מה אני? למה אני פה? אני גנב, והכיכר האדומה הייתי מקייס אנשים. אז איך שהמפקד מגיע לצריף, אני עכשיו עושה את הקלפים, איפה אני שם את הקלפים? בכיס של המעיל שלו. הוא יכול להפשיט אותי, יכול לשבור לי את המיטה, לשבור לי את העצמות. אבל הקלפים לא אצלי, איפה הקלפים? הקלפים אצלו במעיל. וברגע שהוא יוצא מהצריף, אני אופה, לוקח את הקלפים בחזרה. והפטנט היפה של אותו גנב, אותו קייס בסיביר, הוא לקח אדיר עבורנו. קודם כל לחפש בעצמנו, לפני שמסתכלים על האחרים. לבדוק מה אני יכול לתקן, מה אני צריך, ואז גם יכולת ההנקה שלי לזולת תהיה הרבה הרבה יותר טובה. נסיים בציווי נוסף המופיע בפרשה, כי כך איש אישה חדשה לא יצא בצבא, ולא יעבור עליו בכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. רב שלמה זמן אוירבך מדייק בפסוק, נקי יהיה לביתו זה רק שנה אחת, אבל ושימח את אשתו אשר לקח, זה ציווי לכל החיים. כפי שמוסיף בעל הטורים, הוא אומר, נקי יהיה לביתו שנה, לסופי תיבות י' כ' ו' כ', שם הוויה. שנזכה, שהישן יתחדש והחדש יתקדש, שנזכה להשיב לעצמנו את כל העבדות שלנו באמצעות התשובה, להרבות בשלום בית, לעסוק בשידוכים, כדי להביא הרבה שמחות לקדוש ברוך הוא, הרבה שמחות לנו ולכל העולם כולו. שבת שלום וכל טוב.